סימן ש״ל״ו סעיף ד׳. בסעיף שלנו נלמד בעזרת השם שאסור לאדם להשליך זרעים על קרקע לחה, כי יש חשש שמא הזרעים יצמחו. שמא הם יצמחו מלחות הקרקע. לפעמים עלול להיווצר מצב גם שהם ישתרשו בקרקע. מה יעשה אדם שיש לו תרנגולים? התרנגולים צריכים לאכול גרעינים, אז איך הוא ישליך לפניהם גרעינים באופן שהגרעינים לא יצמחו? התשובה היא, הוא ישליך לפניהם גרעינים בכמות מועטת, בכמות שהם אוכלים יום או יומיים, אז כך שבאופן כזה אנחנו תולים שהתרנגולים יגמרו את הגרעינים לפני שהם יספיקו לצמוח או להשתרש בקרקע. יש אופן נוסף, אם הוא משליך לפניהם את הגרעינים במוקו עם דריסס בני אודום. במוקו עם דריסס בני אודום אנחנו תולים שבני אדם ידרסו על אותם הגרעינים, והגרעינים האלה לא יצמחו. נקרא את דברי השולחן אורך בפנים. אומר השולחן אורך, יש להיזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים שסופם להצמיח. נקרא את דברי המשנה ברורה. רוצה לא אמר שהמקום ההוא לך מפני הגשמים שרגילים לרד שם, והוא הדין שאר מקומות לכים. אסור להשליך זרעים במקום לך, כי אז הזרעים עלולים להצמיח. נקרא את דברי המשנה בו בסעיף קטן למדבד פירוש, שיצמחו מחמת הריכוך כדרך כל תבועה כשנותנים אותה במים, או אפשר בזמן מרובה ישתרש בקרקע. אתה משליך זרעים במקום לך, הזרעים עצמם עלולים לצמוח, הם עלולים גם להשתרש בקרקע. אז לכן אסור בשבת להשליך זרעים על מקום שהוא לך, או על קרקע לך. נו, מה יעשה אדם שיש לו תרנגולים? איך הוא ישליך לפניהם את המאכל שלהם, את הזרעים? ממשיך השולחן ערוך ואומר, ואם ישליך לתרנגולים, לא ישליך אלא בשיעור שיוכלו בו יום או ליומיים. מה העניין? מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן למד ג', דבזמן מועט כזה של יום או יומיים לא יצמחו, וכל שכן דלא ישתרשו בקרקע. מה שאין כן, אם הוא משליך לפניהם כמות מרובה יותר שמספיקה לשלושה ימים, אז אנחנו חוששים שמא התרנגולים לא יגמרו לאכול את כל הזרעים, אז יישארו זרעים במשך שלושה ימים על גבי הקרקע, ואז הם עלולים להצמיח, הם עלולים להשתרש. מה שאין כן, לגימל ימים ויותר יצמחו הזרעים, והתחייב למפרע משום זורע, וגם לחד דיו, כל שיעור השרשה אינו אלא לגימל ימים. ממילא, אז בגימל ימים חוששים שמא הם ישתרשו בקרקע. ודע, דמיירי שישליך את הזרעים בשעה אחת, די לבוכי אסור להכין לימות החול. כאשר השולחן ערוך אומר שהוא משליך לפניהם זרעים ליום, יומיים, שלושה, אז מדובר באופן כזה שהוא זורק לפניהם את הזרעים בפעם אחת. כי אסור לזרוק להם זרעים למחר או למחרתיים. כי זה הכנה, הוא מכין משבת לימות החול. כאשר הוא זורק לפניהם בפעם אחת, פעם אחת אז הוא זורק גם לשבת, ואגב כך גם לימים הבאים. אבל לזרוק לפניהם באופן מיוחד לימים הבאים אסור. יש בזה איסור של הכנה משבת לחול. אופן נוסף מביא השולחן ערוך שבו מותר להשליך זרעים לפני התרנגולים, ולא חוששים שמא הזרעים יצמחו ישרישו בקרקע, ואם הוא במקום דריסת רגלי אדם מותר, שאין סופו לצמוח, בני אדם ידרסו שמה, אז הזרעים יתקלקלו, והם לא יספיקו לצמוח או להשתרש. נמשיך לסעיף הבא, סעיף A. בסעיף A נלמד בעזרת השם, ששייך איסור של עוקר דבר מגידולו, שייך איסור של תולש, גם באופן שמדובר בצמחים כאלה שאין להם יניקה מהקרקע. יש אופן, יש סוגי צמחים, שאף על פי שהם לא יונקים מהקרקע, אם הוא תולש אותם, יש בזה איסור משום תוילש. מי הם אותם זרעים? נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, הסבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי. המשנה ברורה מביא כאן כגון פטריות, שהם גדלים מהלחות, הם לא יונקים מהקרקע. בכל זאת, אף על פי שהם גדלים מלחות ולא יונקים מהקרקע, בכל זאת, חשובים כמחוברים לקרקע, והתולשן חייב. למה הוא חייב? אומר המשנה ברורה, משום עוקר דבר מגידולו, שהוא תולדה של קוצר. אומר המשנה ברורה, ולא ידו מלאוציץ שאינו ינוקוב, שהתולש ממנו פטור, משום שאינו מחובר בקרקע, אוי לא. אדם שתולש מהציץ שאינו נקוב פטור, כי הציץ שאינו נקוב, אין חיבור בין הצמח לבין הקרקע. אז אם כן, גם כאן אותו דבר. הנה אנחנו רואים שכדי שיהיה חיוב משום תולש, צריך שיהיה חיבור בין הצמח לקרקע. צריך שהגידולים יגדלו מהקרקע. והראיה שאם מדובר בהציץ שאינו נקוב, לא חייבים על זה משום תולש. אז למה כאן, בכאלה סוגי צמחים שלא יונקים מהקרקע, אלא גדלים מלחות הקרקע, גדלים מהלחות, למה יש בהם משום אוי קרדובו מגידולוי? מסביר המשנה ברור. דשייני אוסום, דאין דרך זריעה שם, מה שאין כי נוכת דעיקר גידולם כך. שם הסיבה שאנחנו אומרים שאדם שתולש מהציץ שאינו נקוב, שהוא פטור, שאין בזה חיוב מדאורייתא, לא משום שהם לא יונקים מהקרקע, אלא משום שאין דרך גידולם בכך. לפי זה, בכאלה סוגי צמחים שדרך גידולם שהם לא יונקים מהקרקע, מי שתולש אותם, אף על פי שהם לא יונקים מהקרקע, הוא חייב, חייב משום תולש. נמשיך לסעיף הבא, סיבוב, סיבוב אנחנו עוסקים, נעסוק בעזרת השם, באדם שיש לו עשבים, והוא רוצה לשמור עליהם שהם לא יתייבשו. אז הוא תומל אותם בתוך אפר, כגון עשבי בוסם. עשבי בוסם שהם מלחים, הוא רוצה שהם לא יתייבשו, אז מה הוא עושה איתם? הוא תוחב אותם בתוך אפר מבעוד יום. עכשיו שאלה, האם בשבת מותר לשלוף אותם מהאפר שהם תמונים בו שאסור? לכאורה, ודאי שאסור, יש בזה משום תולש. נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו, שכאשר יתקיימו שני תנאים, התנאי הראשון, שהם לא הספיקו להשתרש בקרקע, התנאי השני, שמשהו תחב אותם בתוך הקרקע, זה לא היה למטרת השרשה, אלא למטרה אחרת לשמור על הטריות שלהם, הדין הוא שמותר לשלוף אותם בשבת. אין בזה גם משום מוקצה, כי הוא לא מזיז את האפר בידיים, הוא רק תולש, הוא רק שולף את העלים שהם מעל פני הקרקע, וממילא הקרקע זז, זה טלטול מוקצה כלאחר יד. אז באופנים הללו מותר לשלוף אותם בשבת. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן ערוך, עשבים שתחבם באפר מבעוד יום, כדי שיהיו לחים. נקרא את דברי המשנה ברורה, כגון עשבים שהם נועים למראה ולהריח, ממלאים כד אפר לך, תוחבים אותו לתוכו, והוא הדין עם תוחבן בקרקע. אדם לקח אפר, תחב שם עשבי בוסם, עשבי נוי, כדי לשמור על הטריות שלהם. מותר לשלוף אותם בשבת בתוך האפר או אסור? אומר השולחן ערוך, מותר לאחוז בעלים ולהוציאם. באיזה אופן? באיזה אופן מותר להוציא אותם ואין בזה איסור משום תולש? והוא שלא ישרישו. מה הכוונה והוא שלא ישרישו? מסביר המשנה ברורה, והוא שלא ישרישו. כגון קודם ג' ימים, דאז בוודאי לא ישרישו. דאם ישרישו פשיטה שאסור להוציאם, שהרי הוא עוקר דבר מגידולו. כאן מדובר תוך ג' ימים שהם עדיין לא הספיקו להשריש, אז משום תולש אין, אבל זה לא מספיק. יש תנאי נוסף. וגם צריך שאינו רוצה בהשרשתם. אבל אם נתכוון לזריעה, הוא התכוון להטמין אותם בתוך האפר למטרת זריעה. אף על פי שהם עדיין לא הספיקו להשתרש, הדין הוא שאסור לשלוף אותם. למה? נקרא את דברי המשנה הברורה, דכיוון שהם תחובים ותמונים בקרקע כשאר זרעים, וגם מתכוון לזורם, גוסרו ברבונון, דלוילייסי להחלוף ולתלוש לאחר השרשה. אם הסיבה שהוא תמן אותם באפר זה למטרת השרשה, אף על פי שהם עדיין לא ישרישו, חוששים שאם נתיר לו לשלוף אותם, הוא יבוא גם לשלוף אותם אחרי שהם ישרישו. אז לכן הדין הוא שאסור. באיזה אופן כן מותר לשלוף אותם? רק כאשר הם עדיין לא ישרישו בקרקע, וגם שהתחיבה בקרקע לא הייתה למטרת השרשה, אלא לסיבה אחרת, לשמור על הטריות שלהם. מה עם איסור מוקצה? כאשר הוא שולף אותה מאפר זז. אז על כך עומד המשנה בו בסעיף קטן למדזיין, והוא אומר שהרי אינו מטלטל האפר בידיו אלא על ידי הסבים, ואינו אלא טלטול מן הצד, זה שורי. הוא שולף את העלים ועל ידי זה האפר זז, הוא לא מטלטל את האפר בידיים, אז לכן אין בזה איסור, זה טלטול כלאחר יד. נמשיך לסעיף הבא, סעיף זין. בסעיף זין נלמד בעזרת השם שאסור לתלוש בשבת גם לא מהציץ שאינו נקוב. לתלוש צמחים שגדלו בהציץ נקוב, יש בזה איסור מדאורייתא. מה ההגדרה של נקוב? אם יש שם נקב פחות מכזית, כדי שורש קטן שזה פחות מכזית, זה כבר נחשב להציץ נקוב. ומי שתולש משם בשבת, חייב. במשתבור יש כאן צד שהציץ, בביור הלוכה יש צד שהציץ שעשוי מעץ או מחרס. אף על פי שהם לא נקובים, דינם כנקובים והם יונקים מהקרקע. ומי שתולש מהם בשבת, חייב חטוס. גם בהציץ שאינו נקוב אסור לתלוש, גזירה אתו הציץ נקוב. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן אורך אסור לתלוש אפילו מהציץ שאינו נקוב. נקרא את דברי המשנה ברורה. והוא הדין שאסור להשקוט את הזרעים שבתוך הציץ, אפילו אם הציץ הוא מונח בעלייה. ובהציץ נקוב יש גם חיוב, לפי שהוא יונק מהקרקע על ידי הנקב. ואפילו אם היה הנקב קטן כל כך, שהוא פחות מכזית, ואפילו הנקב לא היה מתחת ממש, אלא מהצד, אם זה כנגד השורש, זה נחשב להציץ נקוב, ומי שתולש או משקה אותו בשבת, חייב חטוס, כמו שהוא משקה זרעים שצומחים בקרקע. אין הבדל בין הציץ נקוב לבין זרעים שגדלים על הקרקע. וכל שכן אם הוא בשולב כנגד השורש, והחידוש התחדש, שגם הציץ שאינו נקוב, דינו מדרבונון כהציץ נקוב. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ח', בסעיף ח' נלמד בזאת השם שאסור לטלטל ולהגביע הציץ. לא אם מבוא שאסור לקחת הציץ נקוב, ולהניח אותו על גבי משטח כזה, שהוא מנתק ומפסיק את היניקה מהקרקע, שאז יש בזה משום טוילש, וכאשר הוא מחזיר יש בזה משום נויטה. אסור לקחת הציץ נקוב ולהניח אותו על גבי בגדים, כי הבגדים מפסיקים בין היניקה לבין הקרקע. אבל גם אסור לקחת הציץ נקוב ולהגביע אותו, להניח אותו על גבי התעדות. אף על פי שלכאורה אין שום דבר שמפסיק בין העציץ לקרקע. העציץ יכול להמשיך לנוק מהקרקע, אבל משהו מהיניקה התמעט. במשהו הזה יש איסור. לא רק בעציץ נקוב, אלא גם בעציץ שאינו נקוב. גם עציץ שאינו נקוב גזרו אתו עציץ נקוב, דהיינו שאסור לקחת עציץ נקוב, לטלטל אותו בשבת ולהניח אותו על גבי יתדות. גזר אתו עציץ נקוב. נקרא את הסעיף בפנים. הציץ אפילו אינו נקוב, יש להיזהר מלתלו מעל גבי קרקע ולהניחו על גבי יתדות. למה? מסביר המשנה בורדה, גם בזה יש חשש תלישה מדרבונון, מפני שמפסיק יניקתו מעט. וכל שכן אם הציץ הוא נקוב, זה צריך להיזהר מזה. אבל גם אם הציץ אינו נקוב, הוא מפסיק את היניקה מעט. מפסיק את היניקה מעט, אז גזרו אותו הציץ נקוב. לא גזרו, משמע שזה עצמו אסור. זה עצמו להגביע אותו, יש בזה איסור. כיוון שהוא מפסיק את היניקה מעט. ומה החידוש? אפילו על גבי התעדות רוצה לא אמר. שאף שאינו מפסיק שום דבר בין העציץ לקרקע, וכל שכן אם העמידו על גבי עצים או על גבי בגדים, ודאי שיש בזה איסור. אם הוא עושה כך בעציץ נקוב, מעמיד עציץ נקוב על גבי עץ. יש חשש שמה העץ מפסיק את היניקה? אז נמצא אם כן שכאשר הוא לוקח הציץ נקוב מהקרקע, מעמיד אותו על גבי השולחן, השולחן מפסיק את היניקה שבין הציץ לקרקע, והוא חייב על זה משום אויקר דובה מגידול, משום טוילש. אם הוא חזרה מניח את הציץ על גבי קרקע, אז הוא חייב משום נויטה. אבל גם אם הוא מגביע ומניח על גבי התדות, שלכאורה הוא לא הפסיק שום דבר, אבל הוא כן הפסיק. כי היניקה הופסקה מעט, כי עכשיו יש מרחק בין העציץ לבין הקרקע, אז יש בזה איסור, לא רק בעציץ נקוב, אלא גם בעציץ שאינו נקוב, אומר המשנה ברור, הוא גם מפסיק את היניקה מעט. הוא מפסיק את היניקה מעט, וגם בזה יש איסור.